טיסה מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לחופשה בהתאמה אישית.
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של איסטה ברדיוס 100 FM, איסטה מתאים לי. והנושא שלנו להיום הוא טיול כוכב וכפר נופש.
Señoras y señores, bienvenidos al podcast de Lista, Ista Matimli, Ista me va perfecto. Aquí estamos en Radio 100 FM.
אני אסף יוסף מולכו, איש השפות וסטנדאפיסט.
איש עסקים, איש עסקים.
לצידי יושבת האישה ששולחת אנשים לשמיים, אבל לחופשה. שלום לטלי נוי.
אהלן, מה העניינים? אז אנחנו אמרנו היום שאנחנו הולכים לדבר על טיולי כוכב וכפרי נופש, ואז אמרנו את מי נביא את מי נביא, אמרנו שנביא את אותך מספר אחת בתחום, מייקל שהוא אחד באמת סוכנים הטובים שיש לנו באיסטה, שמומחה בעולמות האלה ויוכל לתת לנו ככה הרבה אינסייטים. אז מתחילים?
הכוכב של הטיול.
אהלן, נעים עוד.
הכוכב של
מייקל
הטיול.
מייקל משה.
נעים עוד.
מה זה טיול כוכב?
טיול כוכב בגדול זה טיול שהמשפחות יוצאות וחוזרות לאותו מקום, זאת אומרת, אתה לא בונה לך מסלול לאורך הדרך ומחליף בתי מלון, יש לך מקום נקודה אסטרטגית אחת, שזה בעצם הכפר נופש, אתה יוצא, עושה סיבובים, טיולים, חוזר בחזרה לאותו מקום. זה נקרא כוכב, בגלל זה נקרא כוכב, שאתה יוצא וחוזר לאותו מקום.
ומי הכוכב בעצם?
הכוכב בעיקרון זה לא כוכב כמו שאתה מכיר, הכוכב זה בעיקרון המוצר עצמו, הכפר נופש עצמו. זה בעצם המקום שנמצאים בו, וסביבו מתכננים את כל הטיולים. נגיד אתה הולך למקום מסוים, אתה רוצה לראות מדינה מסוימת, אתה נמצא במקום שהוא מרכזי במדינה פחות או יותר, ואתה כל פעם יוצא, מערב, המזרחה, דרום, הצפונה, וחוזר בחזרה לאותו מקום. בגלל זה נקרא כוכב.
אין שם כוכב כאילו, מה זאת אומרת? זה לא טיול שאתה פוגש כזה כוכב כמו מסי, שהילדים רוצים לראות?
התכוונת לרונדו קודם כל.
התכוונתי למסי.
אבל אתה רואה הרבה דברים...
הילדים רוצים לראות כוכב.
אתה רואה הרבה דברים בדרך. אני חושבת שאני לפני שבאמת הכרתי את המושג הזה, כפר נופש, וטיולי כוכב, לא ידעתי על מה מדובר. ופעם ראשונה כשנתקלתי במושג, אמרתי, רגע, אני יודעת מה זה כפר מקביה, כפר סבא. כפר נופש נראה לי משהו... מה זה? מה זה? אז בואו שנייה, מייק, תסביר לנו רגע מה זה כפר נופש.
כפר נופש לא נשמע כמו... אני שומע כפר, אני לא חושב על חופשה בדיוק.
אוקיי, יש כל מיני, קודם כל יש כל מיני סוגים של כפרים. יש כפרי נופש עם רמת אירוח בסיסית, כמו צימר שאתה מכיר, שזה, אתה יודע, שתי, כאילו, דירת נופש כזאת עם חדר שינה, שתי חדר שינה, ואין יותר מדי מה לעשות בכפר נופש עצמו. יש כפרי נופש ברמה יותר גבוהה, שיש גם מתקנים לילדים, פארק מים, אטרקציות וכאלה, ויש כפרי נופש ממש ממש מושקעים, כמו נגיד סנטר פארק, שזה מותג מסוים באירופה, שיש לך הרבה דברים בתוך הכפר ואתה לא צריך לצאת ממנו.
אבל אז אנחנו מפספסים את הכוכב.
אז אנחנו מפספסים, נכון, אבל עדיין משלבים, אפשר לשלב גם וגם, זה כל העניין. יש רמות שונות של כפרי נופש, אוקיי? זה לא כמו מה שאתה מכיר אכסניות בארץ וכאלה. השם הוא יחסית קצת מטעה.
ברוכים הבאים לכפר נופש.
כן, משהו כזה. זה, עוד פעם, הרמות השונות זה בעצם לפי מדינות שונות ולפי התקציב שכל אחד משהו מוכן להשקיע. יש כפרי נופש ברמה מסוימת, יש כפרי נופש ברמה יותר גבוהה, גם ברמת האירוח, גם ברמת המתקנים שיש בכפר נופש, וזה בעצם זה בעצם מה שזה אומר כפר נופש ברמת הגדרה.
אני זוכרת שפעם ראשונה כשהזמנתי לי כפר נופש, אז כרציתי באמת לחוות את המוצר, אז אמרתי אני אבוא כמו אחרונת הלקוחות, יזמין ובאמת יבין מה זה המוצר הזה. אז קודם כל זה באמת מוצר שבדרך כלל משפחות לוקחות אותו בקיץ, נכון?
בדרך
כלל. בקיץ המוצר כולל גם כמובן שהות בכפר, גם את הטיסות וגם את הרכב, כי כל יום נוסעים במקום אחר. מה אני לא ידעתי? אני לא ידעתי שאני צריכה גם לבשל, שזה אירוע, כי אני לא יודעת לבשל. אז באמת פה צריך להיערך מראש, כי זה באמת מקום שבדרך כלל, היתרון המאוד גדול שאפשר להכין את כל האוכל בפנים, יש מטבח מגניב וכו'. והדבר הנוסף שלא ידעתי שאין הרבה פרטיות זוגית פה, זה קטע.
כן.
כן, זה לא כמו בית מלון.
לא.
אז זה צריך לקחת בחשבון, זה הרבה חופש לילדים, למשפחה, לזוג. פחות.
כן.
פחות. אז אבל...
החלונות שקופים, מה זאת אומרת?
לא, לא חלונות שקופים, אבל אין הרבה כאילו...
איך אתה נהנה בחופשה כזה?
כן.
אבל...
אין do not disturb וכאלה, כאילו, זה לא קיים.
וגם היתרון מאוד גדול, זה שזה באמת במקומות שהם, מה שנקרא, בדרך כלל אנחנו עושים לערים. ברצלונה, לרומא, נפולי, אני יודעת, ברלין. פה בדרך כלל יוצאים מחוץ לעיר, רוב הכפרים מחוץ לעיר.
נכון.
זכות שאני נסעתי עם הילדים, אז באמת היינו בצפון איטליה. אני חושב שזה היה בבלה איטליה. באוסטרליה, ויתרון מאוד גדול, שזה באמת מרחק נסיעה של חצי שעה גג, ליעדים הכי הכי מהממים שיש באיטליה, כולל פארקי שעשועים, אגמים, והמון המון המון אטרקציות. אז היינו קמים בבוקר, מכינים לנו ככה אוכל, מכינים. אני הייתי צריכה להרין ארוחת בוקר, יוצאים, נוסעים, חוזרים, ויש גם איזושהי גמישות, שאפשר גם, חלק יכולים להישאר נניח חצורם לנוח, ואז חלק מהמשפחה יוצאת וממשיכה לטייל, או לעשות קצת שופינג, כאילו יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד נעים, והוא גם לא עירוני.
נכון.
מייקל, תגיד לנו, כי אני פחות באמת, מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר, או היותר מעניינים? איזה יעדים?
קודם כל, כמו שציינת את בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר, שאלה שני כפרים שהכי נמכרים שלנו שם. מה שמיוחד בהם, קודם כל, שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. כל הפארקי שעשועים שיש מסביב באזור צפון איטליה, הם נמצאים מאוד קרוב לשפת האגם, אפשר לעשות טיולים מאוד מאוד קרובים באזור, אם לא רוצים להתרחק לאזור טוסקנה וכאלה, אז הכל מחכים של חצי שעה, גג שעה, והכל נמצא מסביב. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז, שהוא אחד הכפר נופש הכי נמכרים שלנו באירופה.
זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
אחד הכי נמכרים שלנו באירופה, יש המון מה לעשות בתוך הכפר נופש עצמו, הדירות מאוד מרווחות, זה דירות קומותיים מאוד מאוד גדולות, שיש לך בקומה העליונה את החדרי שינה, ובקומה התחתונה את המטבח והסלון ופינת אוכל והכל.
סלובקיה או סלובניה?
סלובניה.
צריך להסביר לאנשים מה ההבדל.
סלובניה. אוקיי. זה גובלת גם בקרואטיה, בדרך כלל מי שנוסע לסלובניה גם עושה גם שילוב של טיולים קרואטיה. טיולי טבע מדהימים. עכשיו, בתוך הכפר, יש לו יתרון ויש לו חיסרון. היתרון שלו זה שיש לו הרבה הרבה דברים בתוך הכפר עצמו. הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף, הרבה אטרקציות ילדים והכל. החיסרון שלו זה קצת רחוק מחלק מהאטרקציות, הוא נמצא יותר קרוב לגבול עם קרואטיה. אבל מי שמתכנן היום מסלולים, יודע לעשות ככה מסלולים מאוד, מאוד טובים שנמצאים גם באזור עצמו. פעם, דרך אגב, שהתחלנו את הכפרי נופש לפני הרבה הרבה שנים, היינו נותנים לכל משפחה ספר למטייל. היינו שיתוף פעולה עם חברת ממסי. כל באדם שהיה סוגר כפר נופש היה מקבל שובר, היה לוקח ספר של חברה שנקראת למטייל, ובונה עצמו מסלול, מקיף עם עט ומרקר את כל המסלולים והכל, פעם היו, ככה יודעים פעם.
היום הוא לוקח את מייקל.
לא, רגע.
אני שואל אנשים ברחוב מקומיים, ככה אני מטייל, איזה ספר אחי? Hey my friend, what's the best place here?
זהו, אין לך יותר מדי את מי לשאול, אתה צריך להתכנון מראש, לחופשה כזאת מתכוננים מראש, אתה צריך להכין מסלולים לפני זה, לדעת מה אתה עושה כל יום. אחר כך עשו את זה בפורום, היינו נכנסים בפורומים, באינטרנט, או פשוט להיכנס פשוט לאינטרנט ולשאול. היום יש לנו את חבר שלנו, הבאדי, צ'אט ג'י-פי-טי, שאתה יכול, לא, צ'אט ג'י-פי-טי, שהיום אתה יכול לשאול אותו, אתה יכול להגיד, תקשיב, אני נוסע עכשיו לסלובניה, לשבוע, באוגוסט, ילדים שלי בני 12, 10 ו-7, תבנה לי 4 ימים מסלולים מפורטים, באזור של הכפר נופש שנמצא בו כרגע, תוך 10 שניות יש לך הכל מפורט, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בלי יותר מדי לחפור ולהיכנס יותר מדי לעומק.
אני אוסיף רגע.
החשוב, דרך אגב, בגלל שאתה נוסע לכפר נופש שם לשבוע, ויש לך חלק בכפר נופש וחלק לא, שאתה רוצה לטייל, החשוב באמת למקסם את זה. זאת אומרת, אין יום שהולך לאיבוד, אתה כל יום, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, קם בבוקר, מתי אתה עוצה, מתי אתה חוזר, מרחקים, שעות והכל, ומי שיודע למקסם את זה, יכול לראות את חלק גדול מהאטרקציות שיש בכל המדינה.
בלי
זה
מה שחשוב.
אנחנו לקחנו לא מעט המלצות מלקוחות, איפה הם היו ואיזה מסלולים הם תכננו, וכן שמנו את זה אצלנו באתר, עבור כל אחד שרוכש באמת חבילת כפר נופש, שהוא ידע, יהיה לו איזשהו קיט, שבקיט הזה גם רשום מה המלצות לעשות כל יום. כמובן זה מאוד מאוד גמיש, כל משפחה יכולה להחליט מה מתאים לה ומה לא. אם הילדים הם מאוד מאוד קטנים, אז היכולת להיסחב איתם יום שלם היא מוגבלת. הם כן צריכים לנוח וכן צריכים את האיזי, והמרחקי הליכה הם מוגבלים וכולי. אבל אם הילדים הם מתבגרים, או ככה צריכים יותר אטרקציות ויותר פעילים, אז כמובן שאפשר לעשות איתם דברים אחרים. אז מאוד מאוד חשוב גם לציין, כשהולכים ורוכשים דרך סוכן נסיעות, מה הגילאים של הילדים, כדי שאנחנו נדע להתאים, ולתת את ההמלצות שלנו בהתאם לגילאים והקונפיגורציה המשפחתית.
מה בעצם ההבדל בין בית מלון לכפר נופש? בשניהם אני מקבל מגבות, זה מה אני צריך להבין.
כן, אתה מקבל מגבות. במלון הרמת אירוח היא יותר גבוהה, זאת אומרת, באים להחליף לך מצעים, מגבות, שירות חדרים, הכל, בדרך כלל זה בא עם ארוחות. כפרי נופש, אתה מקבל סט, אתה מסתדר לבד. אתה דואג לחבס אותו, אתה דואג להחליף אותו, לרכוש רוצת אם אתה צריך, אין שירות חדרים, אין החלפת מצעים, זה הכל אתה בעצמך. יש כפרי נופש שיש להם שירות פעם אחת בשבוע, שבאמצע השבוע שעושים את זה. רוב הכפרים אין את זה. אפשר לבקש, אבל רוב הכפרים אין את זה. והעניין של ארוחות הוא מאוד חשוב. יש כאלה, יש שני סוגים של משפחות, אוקיי? יש משפחות שרוצות לבוא לנופש, לנוח. הם רוצים את הבטן גב, הם רוצים את הקרטים.
לא באתי להחליף מצעים.
בדיוק, לא, לא רק זה. גם ברמת האוכל. הם רוצים שיש להם את הכל כלול, החצי פנסיון לפחות, שיש להם את הארוחות שלהם, שהם לא צריכים לעשות כלום.
זה לא לקוחות של כפר נופש.
זה לא לקוחות של כפר נופש. אני אומר, יש שתי סוגים של משפחות שרוצות נופשים, אוקיי? הנופש של כפר נופש זה כאלה שמוכנים להשקיע, מוכנים לייצר, יותר הרפתקנים, שרוצים לטייל, שרוצים לצאת מאזור הנוחות, שרוצים לראות טבע, שרוצים, יש כאלה של משפחות שרוצות זה, לקנות מוצרים בסופר, להכין בבוקר, יש להם מטבח מצויד, הם מכינים סנדוויצ'ים, מכינים ארוחות בוקר, חביתות וכאלה, ויוצאים מזה לדרך.
אני חושב כמה שזה גם, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאנחנו משפחה של גם וגם, אנחנו גם אוהבים להתפנק לנו בטן גב, אבל אני חושבת שהחוויה של כפר נופש היא מאוד מגבשת. כלומר, בטח כשהולכים כמה משפחות, אם אנחנו כמה חברים, והולכים כמה משפחות, יש בזה משהו מהמם. תאר לך את כפר בלום, רק בגרמניה, אוקיי?
כאילו,
דרך אגב,
סבתא לא רוצה לנסוע, אז בגרמניה, די.
היער השחור, כפר בלום ביער השחור.
דרך אגב, אמרת את זה, דרך אגב, מאוד חשוב לציין, כמעט ואין משפחות שנוסעות משפחה אחת לבד.
נכון.
תמיד זה משפחה אחת, או שמתחיל משפחה אחת, או שהם באים מראש כמה משפחות, אבל הרבה פעמים בא משפחה אחת, ואז השמועה מתפשטת, ואז תסגור לאחותי, תסגור לחבר שלי, תסגור זה, ואז עושים 3-4 משפחות ביחד, וזה באמת מאוד מגבש. אין כמעט משפחות שסגרו משפחה אחת לבד.
נכון, וזה גם מגבש המשפחה בפנים, כי אתה יוצר וצובר הרבה מאוד חוויות. כשאתה עם הילד שלך בגרדלנד, אז אתה עושה גם את ה... עד היום אני מושמצת בעניין הזה. אבל אז בהחלט...
זו אטרקציה שעשית שם?
בין היתר, בין היתר. אבל רגע, מייקל, יש לי עוד שאלה אחת.
כן.
עלויות. איזה... אם אני... מה הפערים באחוזים בעלויות בין הכפרים השונים, נניח סלובניה למשל לעומת איטליה, או אפילו בתוך איטליה בין הכפרים השונים?
בגדול בין הכפרים השונים באיטליה אין כמעט הבדל במחירים, מחירים די דומים. סלובניה קצת יותר זולה במפתיע, כי הכפרי נופש באיטליה יותר איכותיים, אבל גם הכפר נופש בסלובניה הוא, עוד פעם, אנחנו עובדים בעיקר עם הכפר נופש שנקרא טרמקטז, יש לנו עוד כפרי נופש, אבל הוא הכפר הדגל שלנו מה שנקרא. תלוי מתי מזמינים את זה. קודם כל מאוד חשוב העניין של להזמין מראש. יש הרבה מבצעים של הרשמה מוקדמת שמתחילים כבר בדצמבר. הנחות, יש לנו 1+1 על מזוודות, יש הנחות של 60 יורו לאדם, וזה מבצעים שנגמרים איפשהו בינואר, אפילו תחילת פברואר. אז מי שמזמין למשל לאוגוסט יכול ליהנות ממחירים מאוד מאוד טובים. דרך אגב, מי שנוסע בתאריכים שהם פחות מבוקשים, כמו מאי, כמו יוני, שזה לא שבועות וזה לא חגים, יש מצב ששאר אפילו לחכות קצת, ואז מחירים טיפה מתחילים לרדת, ואז הם יותר אטרקטיביים, אבל בגדול סלובניה יותר זולה מאשר איטליה.
גרמניה
בערך במחירים של סלובניה. העניין בגרמניה זה היער השחור. ביער השחור זה כפרי נופש ברמה יותר בסיסית. זאת אומרת, אין יותר מדי אטרקציות בכפר נופש, אין יותר מדי דברים לעשות בתוך הכפר נופש, זה הכל מקום לישון בו, ולטייל באזור. זה בגדול.
וכמה זמן נסיעה, נגיד, זה... מהכפר נופש ביער השחור לפעילויות, לאטרקציות, לדברים הכיפים.
אז יש מרחקים ויש מרחקים. נגיד, למשל באיטליה, בצפון איטליה, אז הרדיוס הוא די מצומצם. בסלובניה הרדיוס הוא מאוד נרחב. אתה יכול לנסוע שעה, שעה וחצי לחלק מהאטרקציות. ביער השחור, תלוי איפה. יש את החלק הגרמני של היער השחור, יש את החלק הצרפתי של היער השחור, שזה אזור מאוד מדהים שנקרא קולמר, חבל אלזס, שאתה יכול לבקר גם פה וגם פה, פשוט עוברים את הגבול מגרמניה לצרפת. המרחקים שם טיפה יותר גדולים, אבל שוב, אם מתכננים את המסלולים כמו שצריך, אתה יכול לא לנסוע פעמיים לאותו אזור, אתה נוסע נגיד מערב הפעם אחת ועושה את כל מה שיש לעשות שם, חוזר בחזרה לכפר נופש, למחרת נוסע מזרחה ויש גם שם דברים לעשות.
רגע, מייקל, יש לי התקלה.
כן.
זוג עם שני ילדים, עד גיל 12 נניח, מה היית ממליץ?
זה באמת התקלה, כי עוד פעם, זה תלוי מה הם אוהבים. אם הם רוצים למקומות שהם יותר צמודים ופחות נסיעות, אז הייתי ממליץ גם גרדה. אם הם רוצים טבע וכאלה, אז זו היער השחור, או אוסטריה, דרך אגב, שזה אזור מאוד מדהים. דרך אגב, אזור אוסטריה, זלצבורג,
פלחאו.
כן, לא בדיוק, זה לא העיר עצמו.
אחד המקומות היפים ביותר בעולם.
אחד המקומות הכי יפים שיש באירופה.
גם בעיניי.
וסלובניה, כמובן, אותו מקום.
וזוגים מתבגרים כמו אצלי? שהם לא פשוטים.
עוד פעם, זה תלוי מה האופי שלהם. יש כאלה שיש כאלה שלא אוהבים להתאמץ יותר מדי, ויש כאלה שכן רוצים את הילד.
לא, אבל אתה יודע, הזוג היום, הילדים של היום ראו כבר הכל מהכל, אתה יודע, ובטח הילדים שלי. אז קשה להפתיע אותם. עידו ותמרי, אוטוטו, מסיימים תיכון לפני הצבא. האם זה מתאים?
כן.
ולאן הייתי, לאן לקחת אותם?
עוד פעם, זה או הער השחור או אוסטריה, בעצם הייתי ממליץ, או פשוט לעשות שינוי ככה, שינוי כיוון, דנמרק. דנמרק, יש שם כפרי נופש מהממים, אמנם טיפה יותר נסיעות, אבל יש שם המון פארקים, זה מתאים גם לקטנים, גם לגדולים, יש שם גם טבע, גם אטרקציות, המחירים קצת יותר גבוהים כי זה דנמרק, זה סקנדינביה, אבל שווה את זה, הם כפרי נופש מאוד מאוד איכותיים.
איפה נוחתים?
בקופנהגן.
אוקיי. קופנהגן.
יש להם כפרי נופש שנקראים ללנדיה, רודבי ובילונד, זה השני כפרי נופש שאנחנו עובדים איתם. הם שניהם מעולים, שניהם יוצאים באזורים מאוד אסטרטגיים בדנמרק. וזה דברים שישראלים פחות מכירים.
ואפשר להעריך, זאת אומרת, קופנהגן מהמם, תנאי איתי בה, אפשר לקחת את הכפר נופש ונגיד להחליט שנשארים עוד יומיים בקופנהגן?
בגדול זה אומר, תראה, החבילות הן חבילות מורכבות, חבילות מובנות לשבוע, על הבסיס של הטיסות, ככה בונים את החבילה. עכשיו, יש אפשרות, מי שרוצה, לפרק את החבילה, לקחת טיסות אחרות.
ואז יותר גמישה בתאריכים.
ואז יותר גמישה בתאריכים. אממה, זה מעקר קצת העלויות, כי זה לא חבילה מובנית, וזה משפיע על, זה משפיע הרבה על המחיר. לא מעט, בוא נגיד ככה. אבל זה יותר גמישה, מי שרוצה ואין ברירה, אז כן, משלם את המחיר.
רגע, אסף, שנייה, אם אני סוגרת את קופנהגן והילדים לא מרוצים, אז כאילו, תיבת פניות זה אליו?
אף פעם לא הייתי שם בקופנהגן, אולי תיקחו אותי בתור התייר.
תעשה ילדים, ניקח.
מה, כל דבר אני צריך לעשות ילדים?
פה צריך סכלה, ילדים.
את אמרת שאת לא יודעת לבשל, גם את, איך נמצא שידוך ככה, טלי?
זה תקלה.
דרך אגב, גם זוגות נוסעים בכפר נופש, אמנם הרבה 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 פחות, מעטים מאוד, אבל אם מי שרוצה ככה לטייל קצת באזורים, לא חייב להיות עם ילדים.
כרווק, אתה ממליץ לנסוע? או שזה יותר למשפחות?
יש יעדים שיותר מתאים לרווקים, אבל יש מעט מאוד, אבל יש כאלה שעושים את זה כאן, יש כאלה שנוסעים ומטיילים, וזה גם מגבש כזוג דרך אגב.
חשוב לי לדעת אם זה יהיה בילוי, כי הפינה שלנו היא טרטור או בילוי.
בבקשה.
אתם מוכנים?
מוכנים.
תגידו לי אם זה טרטור או בילוי.
תלוי למי. עוד פעם, זה עניין של אופי. יש כאלה ש...
רגע, תן לי, אני אתן לך את הסיטואציה. לא, הוא כבר...
כן, אוקיי. שאתה חשבתי שאתה...
הוא טיול כוכב.
אוקיי.
הכוכב של הטיול.
כן.
אוקיי. חופשה שהיא כל יומיים מחליפים מלון. זה טרטור או בילוי? מה לדעתך, טלי? טרטור גם מבחינתי. ויש אנשים שמטיילים ככה, סטורי והמשכנו, איך אפשר? ולא סוחבים את המזוודות לכל מקום.
דרך אגב, יש לזה יתרון מסוים? אם אתה רוצה, אם יש מחכים מאוד, מאוד, מאוד גדולים, נגיד, אתה רוצה לעשות סתם דוגמה, בוא נלך על הכי אקסטרים, כן, קוסט טו קוסט בארצות הברית, בסדר? אתה לא תחזוב מניו יורק ללוס אנג'לס, הלוך חזור לאותו מקום.
אבל אין, זה טרטור.
כן, זה טרטור, אבל אם אתה רוצה לראות כל נקודה ונקודה במדינה, אז אתה עושה יומיים פה, ממשיך הלאה, יומיים פה, ממשיך הלאה. יש גם טיולים מאורגנים, דרך אגב, שעושים את זה. שלא נשארים באותו מלון, נגיד מרוקו למשל, זה טיול שמחליפים בו 4-5 בתי מלון, בטיול מאורגן זה לא אותו מוצר, כן, אני רק אומר את הרעיון, אוקיי? אתה נוסע יומיים, נוסע איזה 100 קילומטר, אתה לא תחזור בחזרה לאותו מקום, כי אתה צריך לנסוע עוד 100 קילומטר ליד הבא כבר, אז עדיף לך להחליף מלון.
כן, רק שהמעברים לא יהיו יותר זמן מהטיול, כאילו אני לא רוצה, למרות שהנסיעה זה גם חוויה, כי מצאתי את עצמי עם אבא שלי בקנדה, וש פתאום מחליטים לעצור מול אגם יפה ספונטני, ורואים שהוא מדורה גבוה ולשחות בו, והחוויות הספונטניות האלה, פתאום שעה נסיעה הופכת באיזשהו מקום לאטרקציה בפני
עצמו. אבל אני חושב שהעניין הוא לא הנסיעה, העניין הוא שאתה נוסע עם משפחה עם ילדים קטנים, אז כל הלפרוק את כל הבגדים שלהם ולהרוז את כל הבגדים, זה חתיכת טרטור.
אני עשיתי את זה דרך אגב באוסטרליה, עשיתי את זה בחוף המזרחי. נסעתי ככה ממלבורן עד קרן.
הזמנתם ברגע האחרון, אז אין חדר לכל המשפחה, צריך לפצל חדר להורים וחדר לילדים. טרטור או בילוי?
טרטור סלש בילוי, כי תלוי מה הגיל של הילדים.
וטיב היחסים.
וטיב היחסים, נכון.
לדעתי זה בילוי. מה עד שהם נוסעים לחול, הם גם צריכים להיות עם הילדים, תן להם ליהנות. מתי פעם אחרונה הם היו בחול ככה בחדר לבד, בלי ש... תראה.
תלוי מה גיל של ילדים, אבל יש כאלה ילדים קטנים שאתה חייב אותם באותו חדר, ויש ילדים שהם יותר גדולים, ואתה מזרוק אותם באיזשהו אגף של הכפר נופש, לא נראה אותם עצור, עד הסוף.
מהבר מצווה, אני סומך עליו.
נכון, בדיוק.
תחילתי הוא גבר מהבר מצווה, תשלח אותו.
נכון.
שאלה.
אז כן.
טוב, המלון מושלם, אבל כל אטרקציה שיש היא 45 דקות משם. טרטור או בילוי?
זה התקלה, כי... תלוי מה באת לראות, באת להיות במלון וליהנות, או באת לראות את האזורים שיש מסביב. אם אתה רוצה, באת לטייל, אז תרטור. אם באת למלון, בילוי. תלוי מה האופי. אם אתה רוצה לשלב גם וגם, בוא נגיד שקשה מאוד למצוא כפר נופש שהוא גם וגם, זאת אומרת שהוא גם יש בו דברים לעשות בתוך הכפר, וגם כל האטרקציות נמצאים סביבו. אז אתה צריך להתגמש במשהו.
כל עוד אתה לא צריך חופש אחרי החופשה, נראה לי שאתה במינון הנכון של טיול, נכון?
כן, בדיוק, זה המדע.
אם נגיד האבא במשפחה או ההורים כל הזמן צריכים להזכיר, די, אנחנו בחופשה, אז הם מבינים שהם כבר בטרטור כזה, מכירים את זה של, די, עזבו את הטלפון, אנחנו בחופשה, די, תפסיקו להריב, אנחנו בחופשה. לא צריך להזכיר הרבה פעמים שאנחנו בחופשה, כאילו, זה מה שאני מבין, הסימן לראות אם אתם נהנים בחופשה.
אבל נראה לי אבא אומר את זה בכל טיול, לא?
שהילדים יעזבו את הטלפון כבר, תסתכלו על הנוף.
כן, גם אני אומר את זה ליד שכל פעם, תעזוב את הטלפון, תראה איזה יופי, תראה איזה... לא.
לא, אבל להיות ברגע, צריך להיות ברגע שם, אתה להעריך את הנוף. אם אני בטלפון, אין סיכוי שאני אהנה מול אגם יפה, ובדיוק בקנדה ראיתי דוב אוכל סלמון ישר מהאגם, אם הייתי בטלפון, לא הייתי נהנה מזה. הייתי מתעסק בלצלם, בלהעלות סטורי וזה. אני רוצה להיות ברגע. וזה מה שיפה, שבכפר נופש אין קליטה.
תגיד את זה לדור של היום, שאין, הם מוצאים קליטה בכל מקום.
זה אחלה גימיק, לא חשבתי על זה.
שמה?
שיבושי קליטה.
שיבושי קליטה, כן.
אנחנו חושבים להתחיל לעשות את זה.
לגמרי, סטאפ הקטנים.
הפקדות של טלפונים, סלסלה.
זה יציאה, אסף, הבאת פה יציאה.
כמו שנכנסים הכלא.
נהנים יותר ככה.
כמו שנכנסים הכלא, שמים את הטלפון בזה ונכנסים, בדיוק ככה.
כן, נהנים יותר ככה. אין בעיה, בסדר, לצלם זה חלק מהחוויה. תביא מצלמה, אתה לא חייב את הטלפון. או שתצלם ואחר כך תתעסק בזה בסוף הטיול.
כן, צריך להגיד את זה לדור הזה. הדור הזה הוא קצת...
תאר על הדור.
זה כבר צמוד אליהם. לא, זה לא הדור שלך, זה הדור היותר בעייתי.
אני בן 25, אלו, מייקל, אני סתם מקריח, אחי.
אני מדבר על הדור שעכשיו עם ילדים, זה הדור הבעייתי. כאילו, שהם כבר ממש צמודים בטלפון כמו... אי אפשר לנתק אותם.
אני חושב גם לשנות לזה את השם, כי כמו שאמרתי את זה באנגלית, זה כזה יפה, אתם יודעים, Resort Village, Welcome to the Resort Village. ובעברית זה נשמע...
כפר זה נשמע...
ברוכים הבאים לכפר נופש, כמה תהיו מעשנים.
אולי באמת
נכון, נכון, נכון.
עכשיו על איזה שם, אה?
הבאת פה גם יציאות.
אם כבר הטיול כזה יפה.
אולי נקרא לזה ריזורט נופש?
כן, ריזורט נופש, זה לא רע.
ניקח מהאנגלית.
נרשום, נרשום.
ריזורט נופש.
מה יצא בפודקאסט? ריזורט.
לא, יש איזה קונוטציות פחות איזה.
על אמסטרדם, כן. אני גם הייתי באמסטרדם, אבל לא ידעתי שיש שם כפר נופש ואטרקציות, ואני שכחתי את כל הטיול גם, אז אני אשמח לנסוע שוב.
יש.
מה אתה ממליץ יש. לי בתור הפה? עכשיו אני אהיה סחי.
אוקיי. איך אתה יכול להיות סחי באמסטרדם?
אני בא לכפר נופש, אני לא, אנחנו ברדיו להזכיר לך.
אנחנו עובדים עם רשת שנקראת דרום פארק, עכשיו היא נקראת גם יורו פארק, שיש לה כפר נופש בכל מיני מקומות בהולנד, ששם באמת אתה יכול לבחור באיזה אזור אתה רוצה להיות, יש אזורים שיותר קרובים לאמסטרדם, יש כאלה שיותר מרוחקים, ואז גם פה, מסלולים, עכשיו עוד פעם, הולנד היא מדינה די גדולה, אז אתה צריך לתכנן לעצמך את המסלולים שאתה רוצה לנסוע, אבל יש הרבה פארקים, יש פארקים שנמצאים גם בבלגיה, שזה לא רחוק, לא רחוק משם, כל המדורודה וכל המפעלים להכנת גבינות וקווקווי עץ וכל הזה שאתה מרגיש כמו הולנדי כאילו מקומי, אבל אתה עושה את זה כאילו בעצמך. השנה התחלנו לעבוד עם רשת שנקראת סנטר פארק, שיש להם כפרי נופש ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, גם מחירים בהתאם. אבל יש הרבה דברים לעשות בתוך הכפר עצמו, יש הרבה אטרקציות, אגמים, פארקי מים לפעמים בחלק מהמקומות האלה, אז אתה יכול לבחור או את זה או את זה, ועוד פעם, שוב, זה הכל עניין של תכנון של מסלולים, והולנד מהממת דרך אגב, כאילו, לא רק אמסטרדם עצמה.
אם הייתי זוכר אותה, הייתי מסכים איתך.
אז כן, אבל כן, אם היה לך מצלמה, היית מצלם, היית רואה מה פספסת בדרך, אבל...
אמרנו לא להיות בטלפונים.
המון מה לראות בהולנד עצמה. גם בבלגיה שגובלת בה, אתה יכול גם לנסוע, זה לא הרבה מרחק, ויש הרבה דברים לעשות גם בבלגיה עצמה. בדרך כלל יש הרבה אנשים שמשלבים גם את זה וגם את זה.
אבל אני כבר לבוש לטומאורלנד הזה.
אתה לבוש
לטומאורלנד, לפסטיבל העולמי בבלגיה.
לגמרי.
טוב, יפה. משהו טלי שאת רוצה להוסיף לפני שאני יוצא לכפר נופש שלי?
לא, אני
בינתיים
חושבת מה אנחנו הולכים לעשות בקיץ הקרוב, אבל אני חושבת שכיסינו די את הכל. זאת חוויה באמת מאוד מאוד מגבשת ומאוד כיפית. אחד הטיולים הכי זכורים שלי עם הילדים, ובהחלט חובה לכל משפחה, כי זה פן, זה ממש פן. ואני חושבת שהטרנד הולך וגודל בשנים האחרונות לא סתם. והסיפור הזה שבעצם זה כאילו טיול מאורגן פרטי כזה. וזה מגניב.
כן, אני לא רוצה להיות תייר ולסגור מלון במרכז איפה שכל התיירים, ויעלה לי כפול מכפר נופש שאני יכול כל יום לנסוע, גם ככה אני שוכר רכב, כמו ששכרתי עם אבא שלי בטיול, וכל יום אנחנו רואים מה שבא לנו נוסעים, ומטיילים כמו מקומיים.
יש עוד עניין, שמשפחות גדולות, בתי מלון לא יתאימו להם, כי אין הרבה חדרים בבתי מלון, שמתאימים לארבעה נפשות וחמישה נפשות, ואת צריך להפריד אותם בחדרים, ויש משפחות שזה חשוב להם, כי הם ילדים קטנים והכל. בכפרי נופש יש לך דירות מרווחות, שני חדרי שינה, שלושה חדרי שינה, ואתה יכול להיות כל המשפחה בחדר אחד, כמובן עם הפרדה של חדרים, אתה מרגיש כאילו כמו, כאילו אתה בבית, אוקיי? אבל כאילו home away from home זה מה שנקרא.
כן,
ובבתי מלון אין את זה.
שזה באמת יהיה חשוב, שזה באמת יהיה נופש, כדאי להפריד את הילדים.
כן, אבל אותם, תלוי.
במיוחד אם הם קטנים ורועשים. אבל תודה רבה לכם שככה סיפרתם לי מה זה טיול כוכב ומה זה כפר נופש. בפודקאסט שלנו איסטה מתאים לי, ניתן להזין לנו בכל הפלטפורמות. תחפשו אותנו, איסטה מתאים לי, בכל השפות, בכל העולם. איסטה מבה פרפקטו. Thank you very much guys for being here with us on the Radio 100 FM. FM is fly me. תודה למייקל מוזס ולטלי נוי.
Thank you. אני
הייתי אסף יוסף מולכו. להתראות.
איסטה מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לחופשה בהתאמה אישית.